לפני הרבה הרבה שנים, 2500, משהו כזה. איש אחד, קראו לו גוטמה, כינו אותו זה שהתעורר, בעברית הבודה, יחד עם הקהילה שלו תרגלו ביער. ובגלל שהקהילה של הנזירות והנזירים כבר מאוד מאוד גדלה, אז הבודה התחיל לשלוח אותם לכל מיני חלקים שונים של המדינה הזאת שהם היו בצפון הודו אז. וחלק מהנזירים הוא שלח לאיזה יער, לא זוכרת איך קוראים לו, איזשהו מקום שנראה די נחמד, אמר להם, לכו, תרגלו שם, אני אבוא לבדוק מה שלומכם עוד מעט. אחרי זה כמה זמן, נגיד שבוע, שבועיים, חודש, בודה עשה סיבוב ככה בין הקהילות שלו והגיע לקהילה הזאת של הנזירים ושאל אותם, מה שלומכם? מה קורה? אמרו לו, תשמע, היום ונורא. לא רק שהתרגול שלנו על הפנים, היער הזה שנתת לנו מלא שדים ורוחות. אי אפשר לתרגל ככה. הם מפחידים אותנו, הם מציקים לנו, הם זורקים עלינו לחם דרך החלון. פשוט אי אפשר. זה אנחנו כל היום וכל הלילה רועדים מפחד. אז בבקשה, תן לנו מקום אחר, תן לנו יער אחר. כל מקום אחר, רק לא המקום הזה. אז הבודה חשב רגע, ומה אתם חושבים שהוא עשה?
דווקא.
אוקיי. עוד תשובה.
בטוח
השאיר אותם שם. אוקיי.
מה שנתן להם לראות שזה יהיה אותו דבר במקום אחר.
זאת אומרת, הוא מילא גם יער אחר בשדים ורוחות ו... אולי?
הם שם.
כן. אז... כן, פחות או יותר כל מה שאמרתם. אבל הוא אמר להם, תשמעו, אני משאיר אתכם כאן, אבל אני מצייד אתכם בסוג של הגנה. וההגנה הזאת שאני נותן לכם נקראת בפאלי, בשפה העתיקה של אז, מטה. בעברית מתרגמים את זה פשוט אהבה. באנגלית אוהבים להגיד loving kindness, סוג של חיבור, של אהבה ו... kindness. ואמר להם, בכל פעם שאתם מרגישים פחד, בכל פעם שאתם מרגישים את השדים האלה, כן, את הרוחות האלה, תוקפים אתכם, פשוט תשלחו החוצה, אהבה. וכמובן, גם לסיפור הזה, surprise, surprise, יש happy end. דרך אגב, רוב הסיפורים, לא כולם, אבל רובם נגמרו ככה, ב-happy end, באיזושהי הצלחה. והשדים והרוחות נהיו החברים הכי טובים של הנזירים וכו' וכו'. כמובן המשיכו לתרגל שם, עד היום הם עוד שם. מה זה הדבר הזה שהבודה לימד את החברים שלו? ואיך זה קשור לפחד? אנחנו יושבים כאן עם עצמנו, מה? 3 ימים? שלושה ימים ככה, כמעט מלאים. בשלושה ימים האלה, חלק גדול מאיתנו כבר נתקל בדי הרבה כנופיות, פנימיות. כל מיני שדים מגיעים אליהם, באים אליהם. זה יכול להיות שד של המדיטציה, אני לא מצליח במדיטציה. המדיטציה שלי לא מצליחה. כולם, כן? בסדר גמור, כולם יושבים כמו פסלים של בודה, כן? אני ככה מציץ החוצה, ורק אני, תתתה, מה שזה לא יהיה, כן? על הסיפור הזה נוסף כעס, לפעמים, כן? כועס על עצמי, כועסת על עצמי. למה כולם ורק אני לא? אולי אכזבה? אולי שיפוטיות? מתחילים להכיר, לזהות חלק, אולי לא אצלכם, אולי רק אצלי. הרבה פעמים בויפאסנה, כן, אנחנו מדברים על הרבה מאוד על האספקט הזה של החוכמה. הפירוש של המילה ויפאסנה זה ראייה לעומק, ראייה צלולה, ראייה של הדברים כפי שהם. לפעמים מתרגמים את זה ראייה מאחורי, כן, מאחורי וילון אולי. והרבה פעמים כשהמים הפנימיים שלנו ככה מצטללים, הכוס נחה, הבוץ שוקע לקרקעית, כן, ואנחנו מתחילים לראות ברור, אנחנו תופסים את הראש ואומרים, אוי וי, כן, רק לא זה. אני לא מאמין שזה מה שהולך אצלי בפנים. פשוט לא מאמין. הראייה הצלולה הזאת שהולכת ומתחדדת, כן, עם השעות, ברגע ברגע, עם ההמשכיות של התרגול שלנו, מזמינה באופן, אפשר לקרוא לו טרגי, זה לא מילה חזקה מספיק אולי, את האיכות הזאת של שיפוטיות מאוד מאוד גבוהה אצל רובנו. ובדרך כלל הבעיה עם שיפוטיות, כמו עם ספק, כמו עם כנופיות אחרות, זה שהן מתחזות מאוד טוב לאמת, ואנחנו מהר מאוד מאמינים למחשבה הזאת, מאמינים לרגש הזה, קונים את הסיפור שמתחיל לרוץ לנו בתודעה על עצמנו. כיוון שכך היה המצב גם לפני 2500 שנה, אנחנו השבוע לא המצאנו שום דבר חדש. זה כנראה הסיפור של המין האנושי איכשהו. הבודה לימד את הקהילה תרגול של אהבה, כן, של מטה. והתרגול הזה באיזשהו מקום לפעמים מתייחסים אליו כאל משחה שאנחנו שמים על אור שהוא חשוף מדי, כן, כשאנחנו מרגישים חשופים מדי. ולפעמים זה משרת אותנו כדלת ישירה אל האמת. אוהבים לפעמים לדבר על שתי כנפיים של ציפור, כן, כמו חוכמה וחמלה, או חוכמה ואהבה, שצריכות להיות מאוזנות, אחרת הציפור תתחיל לעוף במעגלים. הציפור שלנו הרבה פעמים עפה במעגלים. איך אנחנו מאזנים את זה? כן? אנחנו נמצאים עכשיו פחות או יותר בשלב כזה שהרבה מאוד חומרים של חלק מאיתנו מתחילים להרים את הראש, לצאת החוצה. ואנחנו מתבקשים, מה שנקרא, להרחיב את הכלי שלנו. ביטוי בקבלה שאני מוצאת אותו מאוד מתאים למה שאנחנו עושים כאן. במובן מסוים אנחנו כל הזמן שומעים הכל בסדר כמו שהוא, כן? אנחנו לא רוצים לדחות או לסלק או להדחיק או לדרוך על או לגרש שום חוויה שיש לנו. מצד שני, קשה לנו עם זה. מה אנחנו עושים עם הקושי? איך אנחנו מתמודדים עם זה? אז אני רוצה להציע את התרגול הזה, שתכף נתרגל אותו ביחד, כאיזשהו כלי נגינה נוסף להוסיף לארגז הכלים שלנו. לפעמים זה עוזר לנו ברגעים של קושי גדול, לפעמים זה עוזר לנו ברגעים של בלבול, לפעמים כשאנחנו מנותקים, יש כאלה שנעזרים בתרגול הזה כדי להתחבר. אני רוצה להפנות את תשומת הלב שלנו לאיזשהו דפוס שקיים אצל רובנו, מאוד מאוד חזק, של קטלוג. קריסטופר דיבר בשיחה קודם על הויפאסנה וילן, כן, וי-וי, נכון? אז יש עוד כמה קטגוריות, תכף אני אגלה לכם. אבל בטיצ'ינג המסורתי, הבודהיסטי, אנחנו בדרך כלל נוטים לחלק את האנשים שאנחנו מכירים לחבר, ידיד, מישהו שנעים לנו איתו, מישהו שנוח לנו איתו או איתה, למישהו שהוא, אנחנו ממש ממש מעדיפים לא לבלות אף רגע יחד, ומישהו שהוא לא זה ולא זה, מה שנקרא ניטרלי, נגיד המוכר במכולת, למרות ש קשה לי לדמיין מישהו ניטרלי, אבל מישהו שאנחנו פחות או יותר מכירים, אבל בוא נגיד שעוד לא הספקנו לפתח איתו או איתה איזה שהם קשרים. והחלוקה שלנו כלפי העולם, כן, כלפי האנשים, הרבה פעמים סכמטית ככה מתבצעת בצורה הזאת, באופן הזה. מספיק שמישהו מחייך אלינו בבוקר, כבר הוא נכנס לקטגוריה של ה-good guys, כן, החברים שלנו. ולשים לב איך אנחנו מפתחים, כן, יחס אוהד, איך משהו ביחס שלנו משתנה, כן, לטובה במקרה הזה. מישהו עושה לנו פרצוף, אנחנו בטוחים שזה לנו, דרך אגב, בטוחים, משוכנעים 100% שזה בגללנו, הבן אדם קם הפוך בבוקר, זהו זה, התלגנו אותו, שמנו אותו בצד, כן, בקטגוריה של ה-bad guys. הדבר המעניין בסיפור הזה זה שכמו שהבודה הציע לראות עד כמה הקטגוריות האלה הן נזילות, עד כמה הן משתנות תדיר כל הזמן. מישהו שאנחנו בטוחים שהוא אהבת חיינו, זהו זה, זהו זה, הלכנו, חתנו, שמנו את השייבה, כולם ראו. שנה, חודש, 20 שנה אחר כך, הופך להיות במקרה הטוב פרווה, במקרה הפחות טוב ישר נכנס לקטגוריה של ה-bad guy בשבילנו. וההפך, למזלנו זה גם עובד הפוך. אתם זוכרים את החברה שלכם מכיתה ד' שרבתם איתה, עשיתם אליה חרם, והייתם בטוחים, 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 בטוחים שלעד לא תסלחו ולא תשכחו. אז אולי בקושי במאומם אתם זוכרים אותה עכשיו. אבל כמה דברים קרו מאז? כמה היחס השתנה כלפי אותו אדם? כן? למר טוויין, נדמה לי, יש אמרה כזאת, שבגיל 17... הייתי משוכנע, הייתי בטוח שאבא שלי הוא כזה אידיוט. בגיל 22 הופתעתי לגלות כמה הרבה דברים הוא למד בזמן כל כך קצר. אז מהמקום הזה זה מזמין אותנו לבחון את האמירות הנוקשות שלנו כלפי מישהו, כן, שקשורות ישירות ליחס שלו אלינו. אם הוא נחמד אלינו, ישר אנחנו אוהבים אותו, מחבבים אותו, פחות מסכימים לשתות איתו תה. אם הוא לא, אז לא. כן? והדברים מאוד מאוד מתקבעים. כן? כל ה-3 נקודות אותו דבר. כל הערבים אותו דבר. כל ה-whatever אותו דבר. כן? כמה חזק, כמה מהר הדברים מתקבעים אצלנו בתודעה. אחד הטיצ'ינג הכי מעניינים אותי בסוטרות, בקנון הפאלי, בכל הטיצ'ינג, בכל הדרשות שהבודה נתן, זה כשהוא מדבר בעצם על היחסים, ומיינד יו, הוא היה בעצם כל הזמן בתוך קהילה. מעט מאוד רגעים של לבד היו לו, היו פה ושם, כן? אבל הרבה 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 חיי קהילה. חיי קהילה, אם מישהו מכם מכיר לעומק, אם אנחנו ככה מתבשלים טוב טוב בריטריט, אז עוד יותר, כן? כל הזמן, כל הזמן אינטראקציה, כל הזמן זה חושף אצלנו דפוסים, כל הזמן, או הרבה מהזמן יש קושי גם, יחד עם הכיף. ובהקשר הזה הוא אמר, אל תחשבו שמישהו הוא יותר מכם, אל תחשבו שמישהו הוא מה? פחות מכם. ומה השלישי?
אל תחשבו.
Good point. אל תחשבו שמישהו שווה לכם בדיוק. שזאת אמרה ממש ממש רדיקלית. כי בדרך כלל אנחנו חושבים, רגע, אם הוא לא יותר ממני והוא לא פחות ממני, אז הוא כמוני, נכון? אנחנו מרגישים נורא סחבקים. כן? אותו דבר, יש לי שיתופיות כזאת. אבל מה זה אומר שמישהו הוא לא כמוני? מה זה יכול להגיד? שונה. מה עוד?
לא צריך להשוות.
מה עוד?
סוטה.
לא בדיוק.
פעם ככה.
אולי הוא גם סוטה. סוטר. מה זה אומר שמישהו הוא לא כמונו?
שכל אחד מביא את הצבע היחודי שלו.
בדיוק. איך השם?
לילך,
את יכולה לחזור?
שכל אחד מביא את הצבע הייחודי שלו. אחד פעם יש לו.
כן. אפשר להתחבר להבנה הזאת. תסתכלו עלינו כאן הערב. אני בעצמי לבושה בצבעים די משונים, מודע. וכל אחד מאיתנו צבע אחר, רק חיצונית אפילו, כן? מעבר לזה, הצורה שלנו אחרת. מעבר לזה, הפנימיות שלנו. בכל רגע, משהו אחר עובר על כל אחד מאיתנו. לפעמים יש דמיון, כן? כל אחד יש עבר אחר, היסטוריה אחרת, הורים אחרים, בית ספר אחר, חברה הכי טובה מכיתה ד' אחרת, כנראה. וכו' וכו' וכו'. כן? איפה זה משאיר אותנו? המקום הזה שמסכים להרפות מההשוואה, מהקטלוג. הרבה פעמים בריטריטים, כן, בפעולה משונה מהסוג שאנחנו עושים כאן יחד. קבוצה שלמה של אנשים שלא מכירה אחד את השני נפגשת, ודי מהר, כן, לא מדברים, אבל די מהר יש לנו סיפור, כן, מדויק. אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים הכל על הבן אדם. אז הבטחתי לכם עוד הגדרה, קריסטופר דיבר על ויפאסנה וילן, אז הצד השני של המטבע זה ה-VR, ויפאסנה רומנס. אנחנו מוצאים את הנעליים של הבחור הזה שהסתכלנו עליו כל היום, בדיוק ליד שלנו, עוד משמיים. שמו אותנו באותה קבוצה. וואו. בטוח, זה. אין, זה נכתב. מכתוב. הבן אדם מתיישב מולי בארוחת צהריים. אין. אין ספק. כבר אנחנו בוחרים את החרסינה ביחד. לא נעים לי לאכזב חלק מכם. בסוף הריטריט שאנחנו מתחילים לדבר, החרסינה נעלמת מהר מאוד, יחד עם עוד כמה אשליות בדרך. עד כמה אנחנו מוכנים לראות שזה סיפור של המיינד שלנו? עד כמה אנחנו מוכנים לשים סימן שאלה מאחורי המחשבה המאוד נחרצת שלנו על אנשים אחרים ועל עצמנו? תמיד אני 3 נקודות. מכיר את זה? מכירים? תמיד אני ככה וככה. עד כמה אנחנו מוכנים לחקור את זה? קצת לטלטל את האדמה שעליה ההנחה המוצקה הזאת יושבת. ובמקרה הזה של כשאנחנו מוצאים את עצמנו מסתכלים עמוק פנימה, נתקלים בכל מיני שדונים בפנים שאנחנו לא רוצים לראות, בכל מיני הנחות חזקות שאנחנו בטוחים לגביהן, ואנחנו מרגישים את התנועה הפנימית של התכווצות, של הצטמצמות, כן? משהו בנו הולך ונסגר, הולך ונסגר, הולך ונסגר, הולך ומתקבע סביב משהו. זה הזמן בעצם שאהבה אמיתית נלמדת. אחת האמרות, אחד המשפטים של קדוש נוצרי בשם תומאס מרטון, שדיבר על זה שאהבה וחמלה אמיתיות נלמדות בשעה שהלב הופך לאבן. אז אנחנו לא צריכים לחכות שנהיה מושלמים כדי לתרגל אהבה. אנחנו לא צריכים לחכות שניפטר מכל מיני חומרים אצלנו שאנחנו לא אוהבים. לפעמים קוראים לזה באנגלית the smelly parts of a being. מה שככה מרגיש לנו, כן. אנחנו בחיים לא היינו מודים בזה. לא צריך לחכות שנהיה פרפקט בשביל לתרגל את זה. האמת היא שהזמן הכי טוב ותרגל את זה עכשיו. נתחיל לבדוק במשך היום שלנו ממה נתחיל לאסוף, כן, את האקטים הקטנים האלה של נתינה, של אהבה, המקום של הסליחה, מקום של חוסר סליחה, שהרבה פעמים מקבע אותנו, תופס אותנו, מחזיק אותנו. אנחנו אפילו לא שמים לב, דרך אגב, שאנחנו נמצאים במקום שלא סולח. עשינו איזה חוזה עם עצמנו, אולי לפני הרבה מאוד שנים, שאם יתנהגו אליי ככה וככה וככה, אני לא אסלח. עד כמה זה משרת אותנו? לפני הרבה שנים, הרבה לפני שהייתי מוארת. שנה, משהו כזה. היה לי ככה דין ודברים חריף עם אחת החברות שלי. ואני זוכרת שישבתי אצל חברה השלישית ואמרתי, אני עכשיו הולכת אליה להגיד לה בדיוק מה שאני חושבת. בדיוק מה שאני חושבת על מה שהיא עשתה. ומה שאני מרגישה, ומה שאני חושבת עליה לדורותיה, מה שנקרא. והחברה הזאת הסתכלה עליי ואמרה לי, זה אקט של אהבה עצמית? לא חשבתי שיש קשר בין אהבה עצמית ובין מה שאני צריכה לעשות עכשיו? מה הקשר? אבל האמת שבדברים שלה מאוד מאוד חלחלה, ובעצם באותו רגע, כן, באותו זמן, שינתה את המסלול שלי אז. את המסלול שהייתי מכוונת אליו, כמו טיל בליסטי. אז אני מציעה את זה בתור פרקטיס, בתור שאלה. מה מהחוויות שאנחנו עוברים? מה מהמחשבות שחולפות לנו בראש? מה מהמעשים שאנחנו בוחרים לעשות או בוחרים שלא לעשות משקף אהבה עצמית? אני יושב במדיטציה, אני מרגיש שסוף העולם מגיע, פחות או יותר, הכל צורח, הגוף מתפרק, המחשבות משתוללות, אני מרגיש שאני משתגע, יש לזה שם אפילו, אנחנו כמו יושבים על כן נמלים. ומשהו בנו אומר, לא, be tough, תהיה גבר, תראה את כל הבחורות יושבות כל כך יפה. תשב גם כן, אל תזוז. זה אקט של אהבה עצמית. שווה לבדוק. אנחנו יושבים במדיטציה, אותו דבר בדיוק, עוברת לנו מחשבה בראש. מה? כוס קפה? אילן? כוס קפה טוב? כוס קפה, יאללה. אני אקום, נלך בשקט, 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 אף אחד לא יפתח עין, בטח לא מורה. חמק ככה, חמוק מהדלת, כן, אכין לי כוס קפה. פשוט לבדוק, לשאול את עצמנו, זה אקט של אהבה עצמית, במה זה תומך, את מה זה מעשיר. לפעמים קל לנו לזכור, כשאנחנו מסתכלים על על הבן אדם השני, קל לנו, אנחנו נמצאים במקום מרווח בפנים, קל לנו לראות שזה לא לגמרי אישי, זה לא לגמרי נגדנו, כן, או בעדנו, דרך אגב. לבן אדם השני שמולנו, שיש לנו קושי איתו או איתה, יש היסטוריה, כן, הביאה אותו, הובילה אותו לרגע הזה שבו הוא מגיב כמו שהוא מגיב. אמר פעם, אמרה לי מישהי שאבא שלה רופא ילדים, שאחת העצות שהוא נתן לה לחיים זה להסתכל על כל אחד כאילו הוא בעצם הבן האהוב של מישהו. עד כמה אנחנו יכולים להסתכל על מי שיושב לידינו ועושה לנו רעש ומקלקל לנו את המדיטציה? כבן האהוב של מישהו, כילד האהוב של מישהו. ועד כמה אנחנו מוכנים, זה הרבה יותר קשה לפעמים, להסתכל על עצמנו כילד או כילדה האהובים של מישהו. ויכול להיות שחלק מאיתנו מרגישים חוסר מאוד גדול, כן, באיכות הזאת שנקראת אהבה. ומהמקום הזה אני רוצה לקרוא עוד משהו אחד. לפני שנתרגל. מתוך ספר שנקרא מי מת של סטיבן לוין, חלק מכירים אותו, ספר מצוין. אנחנו משתמשים במילה אהבה, אולם איננו מבינים אותה, כפי שאיננו מבינים את הכעס, הפחד, הקנאה, או אפילו את השמחה. רק לעתים רחוקות אנחנו בוחנים את מהותו של המצב הנפשי הזה. מהם הרגשות שאנחנו ממהרים לתייג כאהבה? במרבית המקרים, אהבה איננה אהבה כלל, אלא סבך של צרכים, תשוקות, התלהבויות רגעיות, ומבוכה. רגעים של איחוד ושל רגש קרבה אז מתרחשים בתודעה כל כך שברירית, שאפילו הפזילה הקטנה ביותר או המבט לצדדים הזעיר ביותר עלולים לנפץ את אחדותה לתריסר פרנויות חסרות ממשות. כשאומרים אהבה, מתכוונים בדרך כלל לרגש כלשהו כלפי אובייקט או אדם שמאפשר לנו להיפתח באופן רגעי. אולם במקרה של אהבה רגשית מסוג זה, תמיד קיימת ברקע ההגנה העצמית. יחסים כאלה נגועים בעניינים לא פתורים, קנאה, רכושנות, אשמה, מניפולציות מכוונות ובלתי מכוונות, פירוד והצל שמטילות אהבות העבר על האחדות. אולם, בדברי על אהבה, אינני מתכוון לרגש, אלא למצב של הוויה. לאהבת אמת אין אובייקט. רבים מדברים על אהבתם הבלתי מותנית לזולת. אולם, למען האמת, לא תיתכן אהבה בלתי מותנית לזולת. אוץ'. אהבה בלתי מותנית היא חוויית הקיום ללא אני וללא זולת. וכל מי שנוגע בה מתנסה באהבת אמת. לא ניתן לאהוב מישהו ללא תנאי. אפשר רק להיות אהבה ללא תנאי. אין זה רגש דואלי, אלא תחושה של אחדות עם כל הקיים. חוויית האהבה מתעוררת כשמבטרים על הפירוד ומתאחדים עם היקום. זוהי תחושה של איחוד. לא אוהבים את הזולת, אלא פשוט הופכים להיות הזולת. שאין פירוד, נעלם גם הפחד. אהבת אמת אינה מצב של שניים שהם אחד, אלא מצב של אחד הבא לידי ביטוי בשניים. די רדיקלי. אחר. זולת זה מישהו אחר. אז בואו נתרגל קצת אהבה ללא תנאי. ואני מזמינה את מי שרוצה, מי שרוצה להישכב. בבקשה להישכב. אין הרבה מקום, אבל נסתדר. אם מצאנו לנו מקום נעים, מקום נוח, מי שצריך יש מקום שאל. יש פה שאל ספר, כל הקודם זוכה. בואו נעצום עיניים, נתרגל בתנוחה הרביעית שבאנגלית נקראת ריקליינינג, תנוחת שכיבה. מי שמגיע לתאילנד רואה צלים של הבודה השוכב, אני אהב לתרגל בתנוחה הזאת, היה נרדם ככה בלילה. אפשר לשים את כפות הידיים על הבטן או באזור של הלב. אם באיזשהו שלב אנחנו מתחילים לשמוע קולות מעצמנו או מאחרים, אנחנו מוזמנים לתרגל א', מדיטציה של שמיעה, וב', אם זה יותר מדי לנו אפשר לגעת בעדינות ברגל, להעיר בעדינות. So lying down comfortably, whoever wishes to sit is welcome to do so. להעביר את תשומת הלב שלנו לאזור של הלב. להרגיש אותו מתחמם, אולי ממגע הידיים.
feeling our heart getting warmer and warmer. למצוא את המקום הנינוח בתנוחה החדשה הזאת של השכיבה, שבדרך כלל אנחנו רגילים אולי להירדם בה. לשים לב לנשימה שנכנסת ויוצאת מהגוף. Breath is coming in and out of the body like a wave, ongoing wave. החמצן הזה שאנחנו נושמים, שניתן לנו מהאטמוספירה, מהעצים, מגיע אלינו בחינם. שואפים ונושפים. Breathing in, breathing out. ובואו נרגיש את החום, החום שנוצר בעקבות הצחוק, השמחה, הג'וי, הכיפיות הזאת, השחרור, וניתן לו להתפשט בגוף. ניתן לו להיספג בכל תא ותא. לרכך את המקומות שתפוסים, שכואבים, שצריכים עזרה. לא צריך לעצור שום דבר או להחזיק. Allow yourself to melt with the feeling of warmth, of joy. וממקום מאוד פשוט אפשר להזמין לתודעה כמה משפטים, כמה התכוונויות. Bring some attention. Few sentences. That we offer to ourselves. שאנחנו זוכרים כמה הרבה קושי אנחנו חווים. מקום פשוט שמאחל לעצמנו להיות שלווים, מוגנים, בטוחים. כשאנחנו זוכרים כמה כאב יש בגוף, יש בלב, אנחנו מציעים לעצמנו תרגול של איחול של משהו טוב, wishing well. אפשר לחזור על כמה משפטים, או אפשר למצוא משפטים משלנו. ולהישאר עם ההתכוונות, with the intention to open the heart, to soften the heart, to warm the heart. מי ייתן ויהיה מוגן ובטוח, משוחרר מכאב פנימי או חיצוני, מי ייתן ויחיה בקלות, באיזון, בשמחה. מי ייתן ויהיה מאושר באמת, משוחרר, חופשי. תנו למשפטים לצוף בחלל התודעה. להתחבר אל ההתכוונות שמאחוריהן. A simple intention to be happy. May I be safe, protected from inner and outer pain. May I live with ease, with joy. May I be really happy, free, liberated. להעיז ולאחל לעצמנו. To dare and wish well for ourselves, knowing all the effort we have done to come to this moment, remembering the difficult parts, but also trusting in the heart capacity to open, to soften, to be warm. להרגיש את החום סביב הלב, כאילו אנחנו מחזיקים את עצמנו בתוך הלב שלנו, נושאים את עצמנו בקלות, בחיבה, בשתי כפות ידיים. keep holding yourself like a baby Buddha with the two palms of your hands that are warm and accepting, and wish well upon yourself. Remember the difficulties and letting them go. Allowing yourself to melt with the warmth, with the kindness that is inherent in us all the time. All the time. להרגיש את האיכות הזאת של אהבה כמו שמן חם מגיעה לכל מקום שצריך אותה. ממלא אותנו עד גדותינו. ומתחילה לזלוג החוצה, להישפך כמו נהר גדול אל השכנים שלנו. ומתוך אותו מקום פשוט פשוט שמנחש שבדיוק כמונו, גם מי שלידי, מי שלצידי עכשיו, חווה או חוותה קושי או כאב, אולי ממש עכשיו. וגם הם בדיוק כמונו, רק רוצים להיות מאושרים. לאפשר לאיכות הזאת שבאנו לזלוג החוצה, להגיע אליהם, לעטוף אותם. אפשר להשתמש באותם המשפטים. מי ייתן ותהיה מוגן ובטוח. משוחרר מכאב פנימי או חיצוני. מי ייתן ותחי בקלות, באיזון, בשמחה. מי ייתן ותהי מאושרת באמת. משוחררת, חופשייה. מתוך שיש בנו כל כך הרבה, דבר מהאהבה הזאת לא נגרע מאיתנו. ככל שאנחנו נותנים יותר, כך היא שופעת יותר. We are all capable. We are all capable, both of great betrayal sometimes and of great love. Wishing well to our friends here, may they be someone we like, someone we don't like, or someone we do not care to like or not like. Just the same, just as the sun is giving her light to everyone, regardless if they're ugly or beautiful, big or small, man or woman, so are we sharing the kindness, natural kindness that we have in our heart. And keep sending it. להמשיך ולשלוח לכפרים השכנים, יהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים, כולם כולם בדיוק כמונו רק רוצים להיות מאושרים. והלאה, לכל מי שאנחנו מרגישים שזקוק או זקוקה לאיכות הזאת עכשיו. מישהו שהשארנו בבית, או מישהו שאנחנו לא מכירים אבל יודעים שזקוק. אהבה ממרכז הלב שלנו שופעת אל כולם. דבר לא נגרע, דבר לא נלקח ממנה.